שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף ד' במסכת הערכין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון זה המשך ישיר של מה שראינו אתמול, וזה מחזיר אותנו גם למשנה. כלומר, אתמול ראינו רשימה של מקרים ברחבי השס, ששם כתוב שכולם חייבים במשהו, כולל כהנים, לוויים וישראלים. ולגבי כל אחד מהמקרים, הגמרא הסבירה מה החידוש, למה שנאמר שהכהנים פטורים. אז עברנו מקרה-מקרה וראינו מה החידוש, ועכשיו אנחנו מסיימים את המסע הזה חזרה במשנה שלנו. גם במשנה שלנו יש בדיוק אותו דבר, כתוב הכל מעריכין, כלומר כולם יכולים לנדור נדר של ערכין, כולל כהנים, לוויים וישראלים. ושוב השאלה היא מה החידוש בכהנים ולוויים, לכאורה ברור, כמו שמשייכים בכל המצוות, משייכים גם בערכין. ולגבי זה, הגמרא מביאה שלושה הסברים להבין מה הווה מינה שכהנים ולוויים לא יכולים להאריך, כלומר לנדור נדר של ערכין. ההסבר הראשון זה של רבא, והוא אומר שההווה מינה זה ללמוד ממחצית השקל, כי במחצית השקל כתוב מחצית השקל בשקל הקודש, וגם בערכין כתוב וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, אז לכאורה אפשר לעשות גזרה שווה בין שני התחומים, ויש דעה שמחצית השקל כהנים ולוויים פטורים, וממילא לידי הגזרה שווה נאמר שהם גם לא שייכים בערכין. זו ההווה מינה, לכן המשנה משמיעה לנו שזה לא כך, אלא גם כהנים ולוויים שייכים בערכין. זה ההסבר הראשון, אבל דוחה הבאי, זה לא נכון. אין גזרה שווה כזאת, כי הפסוק בערכין וכל ערכך יהיה בשקל הקודש הוא תפוס כבר לדרשה אחרת, וזה שאם יש אדם עני שהוא לא יכול לשלם את כל הערך שאמור לשלם, אז הוא בא לכהן והכהן מעריך כמה הוא יכול לשלם ואת זה הוא ישלם, ועל זה דורשת הגמרא וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, כלומר המינימום האפשרי של ערכין זה שקל קודש אחד. אז הפסוק תפוס כבר לזה, ואי אפשר לעשות גזרה שווה למחצית השקל, גם לא בהווה מינה. לכן אנחנו צריכים הסבר אחר להווה מינה. שוב נזכיר מה ההווה מינה, שכהנים ולוויים לא עושים ערכין. אז ההסבר השני זה של הבא, והוא אומר שההווה מינה זה ללמוד מפדיון בחורות, ושוב על ידי גזרה שווה, כי בערכין כתוב איש כי יפלי נדר בערכך, ובפדיון בחורות כתוב ופדויו מבן חודש תפדה בערכך, אז עושים לכאורה גזרה שווה, וממילא כמו שכהנים ולוויים פטורים מפדיון בחורות, כך הם גם לא שייכים לערכין. זה הסבר השני בהווה מינה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אומר רבא אין גזרה שווה כזו. למה? כי אם היה, אז היינו צריכים לעשות גזרה שווה כזו גם לעוד תחום, וזה קורבן השם, כי גם שם כתוב בערכך. ואז היינו צריכים לומר למשל שכמו שאי אפשר להאריך טומטום ואנדרוגינוס, כך גם טומטום ואנדרוגינוס לא מביאים קורבן אשם, והרי זה לא נכון, אלא כנראה שאין גזרה שווה כזאת, גם לא בהווה מינה. לכן אנחנו עוברים להסבר השלישי. הסבר השלישי להווה מינה זה רק לגבי כהנים, וזה שהיינו חושבים שכהנים לא עושים ערכין בגלל פסוק שכתוב בפרשייה של ערכין. כאמור, אם אדם עני הוא לא מביא את כל הערך שהוא אמור להביא, אלא הוא ניגש אל הכהן והכהן מעריך כמה הוא יכול להביא, והניסוח הוא והעמידו לפני הכהן. כלומר, מעמידים את האדם שנדר לפני הכהן. עכשיו הדגש הזה על הכהן משמע שהוא הכהן, כלומר אין פה עוד כהנים אלא רק הכהן שאמור להגיד לו כמה לשלם, כלומר הנודר עצמו כנראה שהוא לא כהן. אז זה מה שהיינו חושבים לומר, שכהן לא יכול לעשות נדר של ערכין, לכן המשנה צריכה להשמיע לנו שהוא יכול, לכן המשנה הזכירה כהנים, ואגב זה כנראה הזכירה גם לוויים. זה היה הסבר השלישי למה המשנה כתבה כהנים, לוויים וישראלים, ועד כאן עיקר החלק הראשון של השיעור. לפני שנעבור לחלק השני, יש לנו השלמה קטנה במאמר מוסגר, וזה לגבי מחצית השקל. אמרנו מקודם בהסבר הראשון להווה מינה, שיש דעה שכהנים ולוויים פטורים ממחצית השקל. למה שנאמר את זה? אז הגמרא מביאה גם סברה לומר את זה, וגם הוכחה לומר את זה. הסברה היא שמחצית השקל, חוץ מזה שזה חובה שנתית, במקור בתורה זה נאמר כחלק מהמפקד, והכהנים והלוויים לא התפקדו יחד עם שאר ישראל, לכן אולי גם הם לא חייבים אחרי זה במחצית השקל השנתית. זו הסברה לומר למה הם פטורים ממחצית השקל. וכמו שאמרנו, יש גם הוכחה לזה. מה הוכחה? במנחה רגילה שמישהו מביא למקדש, אז זורקים את הקומץ על המזבח, ואחרי זה את השאר הכהנים אוכלים. אבל אם מי שהביא את המנחה זה כהן, אז לא אוכלים כלום, אלא הכל הולך על המזבח. עכשיו, אם נאמר שהכהנים שותפים במחצית השקל, יוצא משהו לא הגיוני. הרי למה משתמשים במחצית השקל? לקנות קורבנות ציבור. כלומר, מי ששותף במחצית השקל, הוא בעצם שותף בקורבנות הציבור. עכשיו, הרי חלק מקורבנות הציבור זה מנחות שהכהנים אוכלים, שזה שתי הלחם ולחם הפנים, וזה לא יכול להיות. כי הרי אם אנחנו אומרים שהכהנים מביאים מחצית השקל, יוצא שהם שותפים במנחות האלו, ואם הם שותפים, אז המנחה היא גם של כהן, ומנחה של כהן צריכה לעלות כליל על המזבח, לא אמורים לאכול אותה, אלא כנראה שהכהנים לא שותפים, כלומר, הם לא מביאים מחצית השקל. זאת ההוכחה לכאורה שהכהנים פטורים. אז זו הסברה וההוכחה. עכשיו, מה הדעות בפועל? אז בן בוחרי באמת אומר שהם פטורים, בגלל הסברה של המפקד, וזה הדעה שהתייחסנו אליה מקודם בהווה מינה להסביר את המשנה. אבל רבי יוחנן בן זכאי אומר שהם חייבים. איך הוא מסתדר עם הסברה והוכחה? לגבי הסברה זה לא קשה, נכון שהם לא היו במפקד הראשון, אבל זה לא בהכרח אומר שהם לא שייכים בכלל במצוות מחצית השקל השנתית, כי הרי אותה עושים בלי קשר למפקד, פשוט מביאים גם כשלא רוצים לפקוד. זה לגבי הסברה, הגמרא לא אומרת את זה, זה לכאורה פשוט. לגבי ההוכחה, את זה הגמרא כן אומרת, וגם זה פשוט. מה שאמרנו שמנחה של כהן עולה כליל, זה רק מנחה שהיא לגמרי של כהן. אבל אם זה מנחה כללית שהכהן גם שותף בה, מנחה כזאת לא עולה כליל, אלא כהנים אוכלים, כמו שהם באמת אוכלים את שתי הלחם ואת לחם הפנים. אז זה היה מאמר מוסגר לגבי האם כהנים חייבים מחצית השקל, ועד כאן חלק הראשון של השיעור. החלק השני, 9 שורות לפני סוף עמוד א', מחזיר אותנו לקטע של המשנה שכבר הסברנו, וזה הכל נערכין. והסברנו שם מה זה החידוש שכולם נערכין. החידוש הוא שאפילו מנובל ומוקש חין יש להם ערך, ואנחנו לא אומרים שבגלל שאין להם ערך בנדרי דמים, כי מי ירצה לקנות עבד שמנובל ומוקש חין, אז גם אין להם ערך בדיני ערכין, אלא יש להם כמו כולם, תלוי בגיל ובמין. זה מה שאמרנו כבר בדף ב'. עכשיו נראה ברייתא שמביאה את המקור לזה, וזה שכתוב, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. מה זה נפשות? זה בא לרבות כמה דברים, בין השאר זה גם בא לרבות מנובל ומוקש חין, לא אכפת לי שהוא מנובל ומוקש חין, כל עוד הוא נפש, זה מה שחשוב ויש לו ערך. זה לגבי מנובל ומוקש חין, אבל כיוון שהגמרא כבר מביאה את הברייתא, היא מביאה את כל הברייתא, ואחרי זה גם מבארת אותה. לפני זה בואו נראה קודם את הפסוקים שלהם הברייתא מתייחסת, אחרי זה נראה את הברייתא, ואחרי זה את הביאור של הגמרא. הפסוקים הם יקרא כפזיין מבית הדלת, כתוב דבר על בני ישראל ואמרת עליהם איש כי אפלי נדר בערכך נפשות להשם, זה מה שקראנו מקודם. פסוק ג' והיה ערכך זכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה וכולי, ופסוק הבא ואם נקבה היא והיה ערכך 30 שקל. אלה הפסוקים, ועכשיו את הלימודים בברייתא נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה לימודים מהמילה בערכך, שלב שני זה לימודים מבערכך נפשות, ושלב שלישי זה משני הפסוקים הבאים, והיה ערכך הזכר ואם נקבה היא וכו'. אז שלב ראשון, בערכך, הברייתא מביאה שני לימודים. לימוד אחד זה שגם ערך סתם מחייב, כלומר גם אם אדם לא אמר הרי ערכי עליי או ערכו של ראובן עליי, אלא הוא פשוט אמר בסתמיות הרי ערך עליי, גם זה מחייב, עוד מעט נראה במה. לימוד שני, ערך של איברים לא מחייב, אלא אם כן זה איבר שהנשמה תלויה בו. כלומר אם אדם אמר ערך רגלי עליי, זה לא מחייב, זה לומדים מבערכך, כלומר האדם כולו ולא רק איבר, אבל מצד שני הוא אמר ערך ראשי עליי, שזה איבר שנשמה תלויה בו, אז זה כן מחייב. את זה לומדים מבערכך נפשות. אז זה הלימודים מבערכך, ועוד לימוד מנפשות. עכשיו בוא נראה עוד לימודים מנפשות. אז לימוד שני מנפשות זה שלמת אין ערך, כלומר אם רובן מת ובא שימון ואומר הערך של רובן עליי, אז הוא לא חייב כלום, כי רובן כבר מת והוא לא נחשב נפש, ועל זה מוסיפים שלא רק אם הוא מת הוא לא נחשב, אלא גם אם הוא רק כמעט מת, כלומר גוסס, גם אז הוא לא נחשב, כי כתוב והעמידו לפני הכהן, ואומנם זה מדבר על האדם שמעריך, אבל דורשים את זה גם על הנערך, שהוא צריך להיות חי ברמה כזאת שאפשר להעמיד אותו לפני הכהן. לימוד שלישי מנפשות זה מהלשון רבים של זה, וזה שנדר אחד של ערכין על הרבה אנשים תופס. כלומר אם אדם רואה כמה אנשים והוא אומר הערך של כל האנשים האלו עליי, הוא חייב את הערך של כל האנשים, ולא אומרים שכל נדר ערכין יכול לכלול רק ערך אחד. זה הלימוד השלישי. לימוד רביעי זה שזה לא רק איש יכול לעשות ערכין כמו שכתוב בתחילת הפסוק, אלא גם אישה, גם היא נפש. ולימוד חמישי זה מה שכבר הזכרנו, שמנובל ומוקש חין גם הוא יש לו ערך כי גם הוא נפש. עד כאן לגבי בערכך נפשות. לימוד אחרון בברייתא זה לגבי טומטום ואנדרוגינוס, ולגבי זה לומר שני דברים. אחד, מזה שכתוב שהזכר זה 50 שקלים והנקבה זה 30, לומדים שאם זה לא ברור האם זה זכר או נקבה, אז לא אומרים שמספק הוא יביא אחד מהם, אלא הוא לא מביא כלום. זה מצד אחד. מצד שני, זה דווקא בנדרי ערכין. אבל אל תלמד מכאן בהקש גם לנדרי דמים, ותאמר שגם שם טומטום ואנדרוגינוס לא חייבים, אלא מהמילים ערכך הזכר מרבים שבנדרי דמים לטומטום ואנדרוגינוס יש שווי בשוק כמו לכל אחד אחר. עד כאן הברייתא, ועכשיו הגמרא תבאר אותה, ואת הביאור נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי ערך סתם. כלומר, אמרנו בברייתא שאם אדם אמר הרי ערך עליי, בלי לפרט ערך של מי, הוא חייב. אבל בכמה הוא חייב, את זה הברייתא היא לא גילתה, אבל הגמרא מביאה ברייתא אחרת שכן אומרת. וזה הערך הכי נמוך של יש, כלומר נקבה מחודש עד 5 שנים, שזה 3 שקלים. זו הברייתא השנייה, ועכשיו הגמרא שואלת איזה 3 שאלות. שאלה אחת, למה אתה הולך על הכי נמוך? אולי אתה הולך על הכי גבוה, כלומר 50 שקלים, ועונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. כשלא ברור לנו למה מישהו מתכוון, אנחנו מחייבים אותו בהכי נמוך, כי בזה הוא ודאי חייב. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם אתה הולך על הכי נמוך, אז למה לא עוד יותר נמוך, שזה שקל, כמו שראינו מקודם, שמי שלא משיג ידו, המינימום שלו זה שקל? עונה הגמרא, לא, זה רק למי שלא משיג ידו, אבל הערכים הקצובים מראש, המינימום שלהם זה 3 שקלים. שאלה שלישית שואלת הגמרא, אם אתה אומר שכוונה היא למינימום, שזה 3 שקלים, והסברה היא תפסת מרובה לא תפסת, אז למה צריך פסוק בשביל זה? זה סברה, תפסת מרובה לא תפסת. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת מי שנדר ערך סתם, זה שהוא מביא 3 שקלים, זה ברור מסברה. החידוש הוא לגבי הישג יד. כלומר, כמו שכבר זכרנו הרגע, אדם שנדר ערכין ואין לו כסף, אז הכהן מעריך כמה הוא צריך לתת, וזה יכול להיות אפילו שקל אחד, והשאלה היא, האם יש דין של הישג יד גם בערך סתם? כלומר, אדם שכאמור אמר, הרי ערך עליי, האם גם אצלו, אם אין לו כסף, עושים לו את ההנחה? למה לא? כי יכול להיות שהוא נחשב כמפרש. כלומר, כשאדם אמר ערך רובן עליי, אז לא כולם בהכרח יודעים בין כמה רובן. כלומר, לא כל מי שרואה את זה, ברור לו כמה הוא עכשיו אמור להביא. אז יש מקום לכהן באמת לתת לו הנחה. אבל כשאדם אמר, הרי ערך עליי ולא פירש, אז כאן ברור לכולם שהוא הולך על המינימום, כלומר 3 שקלים. אז אולי אנחנו מחשיבים את זה כאילו אמר ממש בפירוש שאני הולך להביא 3 שקלים, ואז ממילא כבר אין מקום לכהן לתת לו הנחה. הסברה הזאת נקראת כאמור מפרש, והלימוד שהברייתא הזכירה בא בשביל זה. מה היא באה ללמד? אז כאן יש שתי גרסאות ברב נחמן. גרסה אחת אומרת שהפסוק בא לומר שבערך סתם אין דין של הישג יד, ולמה? בגלל הסברה של מפרש. גרסה שנייה אומרת להפך, שהפסוק בא לחדש שגם בערך סתם יש דין של הישג יד, וזה בדיוק החידוש של הפסוק, שלא אומרים את הסברה של מפרש. עד כאן לגבי ערך סתם, הברייתא הראשונה לימדה שהוא חייב, הברייתא השנייה לימדה שזה 3 שקלים, ואז הסברנו שהלימוד הוא לא לגבי 3 שקלים, זה ברור מסברה, אלא לגבי אם יש דין של הישג יד בערך סתם, זה היה הסעיף הראשון בביאור של הברייתא הארוכה. הסעיף השני בביאור של הברייתא זה ביאור קצת יותר כללי, וזה שהברייתא הזכירה כמה וכמה לימודים, ועליהם הגמרא שואלת שני סוגים של שאלות. סוג אחד זה איך הברייתא יכולה ללמוד מאותה מילה כמה דינים, בדרך כלל לומדים מכל דרשה רק דין אחד. וסוג שני של שאלות בכיוון ההפוך, הגמרא שואלת על חלק מהלימודים, למה צריך לזה לימוד בכלל? לכאורה זה ברור מסברה. אלה שני סוגי השאלות, עכשיו בואו נתחיל. נזכיר שבברייתא יש בעצם 3 חלקים, חלק ראשון זה מבערכך, חלק שני זה על נפשות, וחלק שלישי זה על והיה ערכך זכר וכולי ועם נקבה. אז החלק הראשון זה בערכך, והברייתא למדה מזה שני דברים. אחד, שגם ערך סתם תופס, כמו שהרחבנו מקודם, ושתיים, שזה רק לכל הגוף ולא לאיברים. אם אדם אמר, הרי ערך ידי עליי, הוא לא אמר כלום. ועל זה שואלת הגמרא, איך אנחנו לומדים שני דברים מאותה מילה? ועונה הגמרא לפי התוספות, זה מהבית והכף המיותרות. כלומר, התורה יכלה לכתוב פשוט ערך, כלומר, איש כי יפלי נדר ערך נפשות להשם, מזה שהיא הוסיפה את הבית בהתחלה ואת הכף בסוף, בערכך, זה מלמד שני דברים. אחד, לערך סתם, והשני שלא לאיברים, זה לגבי החלק הראשון. החלק השני כאמור בברייתא זה נפשות, וכאן הברייתא למדה 5 דברים. אחד, שאם זה איבר שנשמה תלויה בו, אז זה כן תופס. 2, שלמת אין ערך. 3, שערך אחד על רבים תופס. 4, שגם אישה יכולה להעריך. 5, שגם למנובל ומוקש חין יש ערך. ואת הדיון של הגמרא על 5 הדברים האלו נחלק ל3 שלבים. בשלב הראשון אומרת הגמרא, אם למדת כבר את הדין הראשון, שאיבר שנשמה תלויה בו, זה כן חל, אז איך אתה לומד את הדין השני? עונה הגמרא, קצת כמו מקודם, אם היה כתוב רק נפש, הייתי לומד רק את הדין הראשון, אבל כיוון שכתוב נפשות, זה מרבה עוד משהו, וזה הדין השני שלמת אין ערך. זה השלב הראשון בדיון. שלב שני אומרת הגמרא, הרי הדבר הבא בברייתא זה שהיא למדה מהפסוק והעמידו לפני הכהן, שלא רק שלמת אין ערך, אלא גם לגוסס אין ערך, כי אפשר להעמיד אותו. ועל זה שואלת הגמרא, הרי הלימוד הזה מתאים לא רק לגוסס, אלא גם למת. אז למה צריך לימוד למת? לכאורה זה מיותר. עונה הגמרא, נכון, באמת זה מיותר, ובאמת הלשון רבים של נפשות לא בא לרבות את המת, אלא אחד מהדינים הבאים. איזה דין? אז זה מעביר אותנו לשלב השלישי. אומרת הגמרא, הרי עדיין נשארו לנו עוד 3 דינים, שזה ערך של רבים, אישה, מנובל ומוקשחין, איך אפשר ללמוד את כולם? עונה הגמרא עיקרון חדש, כשיש משהו בתורה שבא ללמד משהו, ואנחנו לא יודעים מה הוא בא ללמד, ויש לי כמה אופציות שקולות, ואין סיבה להעדיף אחד מהם על פני השני, אז אני אומר, בעצם הוא בא ללמד את כולם. אפשר להבין את זה אולי שפשוט באמת הפשט של המילה נפש בא ללמד את כולם. וממילא, מהמילה נפש, אנחנו לומדים 3 דינים, שזה איבר שנשמה תלויה בו, רבים ואישה, כי כל הלימודים האלו הם שקולים, ואין סיבה להעדיף אחד מהלימודים על פני אחרים. אפשר אולי לפרש את זה שהכוונה יש פשוט זה הפשט של המילה המילה נפש, שזה כולל ורשן שמתלויה בו, וזה כולל ערך אחד על רבים, וזה כולל אישה, ורק מנובל ומוקש חין, זה כבר לא לימוד שקול, כי יש לנו סיבה לומר שזה לא נכון, כי כמו שאמרנו כבר, יש הקש לנדרי דמים, ושם למנובל ומוקש חין אין שווי, אז היינו חושבים שאולי גם בערך חין אין להם, לכן לזה צריך את הלימוד הנוסף של הטף המיותרת, כלומר נפשות, שזה בא ללמד שגם למנובל ומוקש חין, ולגבי אמת, את זה כאמור אנחנו כבר לומדים מבהמידו לפני הכהן, וכך באמת הצלחנו ללמוד את כל חמשת הדברים שהברייתא הזכירה בנפשות. ולחלק השלישי והאחרון בברייתא, והיה ערכך הזכר וכולי ועם נקבה, מזה הברייתא למדה שלטומטום ואנדרוגינוס אין ערך, אבל יש להם דמים בנדרי דמים, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לימוד לזה שיש להם דמים בנדרי דמים? כמו שאני יכול לומר שאני אביא את השווי של שולחן או של עץ דקל המקדש, אני יכול גם לומר, אני אביא את השווי של טומטום ואנדרוגינוס, הרי יש להם שווי בשוק העבדים, אז למה לא? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת לעצם הדין שיש להם שווי בנדרי דמים, זה ברור. החידוש הוא לגבי איבר שהנשמה תלויה בו. כלומר, אמרנו מקודם שבערכין, אם אדם נודר הרי ערך ידי עליי, זה לא נחשב, אבל אם הוא אומר הרי ערך ראשי עליי, שזה איבר שהנשמה תלויה בו, אז זה כן נחשב, והוא מביא את כל הערך שלו. זה בערכין. עכשיו, מה בנדרי דמים? אם אדם אמר הרי דמי ידי עליי, אז הוא לא מביא את הדמים של כל הגוף שלו, אלא רק את הדמים של היד שלו. בודקים כמה שווי של עבד עם יד ובלי יד, והוא מביא את ההפרש. אבל אם הוא אמר הרי דמי ראשי עליי, מה הוא מביא? אז הגמרא ביותחת עמודה א' לומדת הקש מערכין ואומרת שכמו שבערכין זה נחשב כאילו שהוא אמר את הערך של כולו, גם כאן הולכים לפי הדמים של כולו והוא מביא את כל השווי שלו למקדש. הדין הזה נקרא כאן נידון בכבודו. עכשיו ממילא אומרת הגמרא, לכאורה היינו חושבים שזה נכון רק במי ששייך בערכין. אבל טומטום ואנדרוגינוס שהם לא שייכים בערכין, אז אולי גם בנדרי דמים אצלם לא יהיה את הדין של איבר שהנשמה תלויה בו. כלומר, שאם מישהו יאמר שהוא מתחייב להביא את הדמים של הראש של טומטום, הוא לא יביא את הדמים של כולו, אלא רק את הדמים של הראש. איך בדיוק מודדים את זה? זו שאלה טובה, הראש שואל את זה. בכל אופן, היינו חושבים שאולי שם לא אומרים שזה נחשב כמו כולו, לכן מלמד את הברייתא בחלק השלישי, שגם שם זה כן נחשב כאילו שהוא אמר את כולו, והוא יביא את כל הדמים ששווה אותו טומטום. זה לגבי החלק השלישי של הברייתא, בזה הגענו ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן. מחר נמשיך ונדון האם באמת מי שלא שייך בערכין שייך בדין הזה של נידון בכבודו, כלומר איבר שנשמה תלויה בו. בינתיים בואו נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו מה החידוש בזה שהכל מעריכין כולל כהנים, לוויים וישראלים. הרי ברור שגם כהנים ולוויים, מה הווה מינה שלו? ולזה ראינו שלושה הסברים. הסבר אחד אומר, רבא, הווה מינה זה ללמוד גזרה שווה ממחצית השקל, ששם לפי בן בוחרי כהנים פטורים, אז אולי הם גם לא שייכים בערכין. אבל הבאי הדחה אומר שהפסוק של הגזרה שווה כבר תפוס לדין אחר, שהערך לא יכול להיות פחות משקל אחד. הסבר שני זה של הבאי, זה שההווה מינה זה לעשות גזרה שווה לפדיון בחורות, שכמו ששם כהנים ולוויים פטורים, אז אולי הם גם לא שייכים בערכין, אבל גם את זה רב הדחה, הוא אמר, אין גזרה שווה כזאת, כי אם כן, צריך לעשות גזרה שווה כזאת גם לקורבן השם, וזה ברור שאין. הסבר שלישי זה של רבא, הוא אומר, כתוב והעמידו לפני הכהן, משמע לכאורה שהכהן שעומדים לפניו הוא הכהן היחיד כאן, ואילו המעריך הוא דווקא לא כהן. כלומר, כהן לכאורה לא יכול לעשות נדר של ערכין, כמה שמלן אומרת המשנה שהוא יכול. אלה שלושת ההסברים להווה מינה, זה היה בחלק הראשון. בסוגריים, במאמר מוסגר, לגבי השאלה האם כהן פטור ממחצית השקל, בן בוחרי אמר שהוא פטור, כי אם לא היו במפקד, במדבר, רבי יוחנן בן זכאי אומר שהם חייבים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו ברייתא שלומדת הרבה דינים מהפסוקים של הערכין, חילקנו אותה לשלושה חלקים, והגמרא הסבירה את הדינים ואיך היא יכולה גם ללמוד כמה דברים או אותם מילים. אז החלק הראשון זה בערכך, הגמרא מסבירה שמזה שיש גם בית מיותרת וגם כף בסוף מיותרת, לומדים שני דברים, גם שערך סתם מחייב, וזה מחייב בשלושה שקלים, והגמרא הסבירה אחרי זה שזה לא החידוש של הברייתא, החידוש הוא שבערך סתם יש או אין דין של הישג יד, זה דבר אחד שלומדים. דבר שני זה שערך איברים לא מחייב, כלומר ערך ידי עליי, זה לגבי ברכך. לגבי ברכך נפשות, הברייתא למדה חמישה דברים, והגמרא בסוף הסבירה שבעצם שלושה דברים הברייתא לומדת, גם אם התורה הייתה כותבת רק נפש, שזה שאם דובר בבר שנשמה תלויה בו, אז זה כן תופס, וגם שערך אחד על הרבים תופס, וגם שאישה יכולה להעריך, ומהלשון רבים של נפשות, היא לומדת שגם למנובל ומוקש חין יש ערך, ולא עושים מקש לנדרי דמים, ששם אין לו שווי. ודבר אחרון, שלמת ולגוסס אין ערך, את זה למסקנה היא לא לומדת מנפשות, אלא מבהמידו לפני הכהן. זה לגבי החלק השני. בחלק השלישי הברייתא למדה שלטומטום ואנדרוגינוס אין ערך, אבל יש דמים, והגמרא שאלה לכאורה זה ברור, וינתה, נכון זה ברור, החידוש הוא שגם אצלם בנדרי דמים יש את הדין של איבר שהנשמה תלויה בו, ולא אומרים שכיוון שהדין הזה לימד מערכין, אז אולי כיוון שהם לא שייכים בערכין, אז גם אין להם את הדין הזה, אלא יש להם כל טוב.